יום ראשון, שנה רבי רבותיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם רשימות מנכדו של מור נגריש שלא שבצצל על ההנהגות שלו, ושנה רבי בשמחת תירה, גם על שמחת חג שהייתה בית הכנסת יפרס בחום. אז הוא מספר שבליל שנה רבי הסדרים שלו ולא שלא מתנהלים כרגיל, זאת אומרת שהוא הולך לישון כאן לפנות בוקר, קצת יותר מוקדם מאשר גילה בגלל וסיקים, אחרי זה לבש קיטל, הלך לכותל, מאוחר יותר, עכשיו ללמוד בהתמדה גדולה. נהג גם בלשן הרבי לקבל קהל בסוכה במשך חצי שעה בלבד. בזמן הזה היו מגיעים אליו אנשים שלא הספיקו להגיע כל ימי החג. סוף פעם היה יושב להיפרד מהסוכה, נהג לאכול איזה מזוינס, לשתות. הוא אומר את הנוסח הארוך של התפילה ליציאה מהסוכה. קפיד מאוד לעמוד ולהתפלל 10 דקות בערך בתוך הסוכה, הוא ביקש לא להכניס אף אחד בשעה הזאת כדי שיוכל להיפרד מהסוכה כראוי. על המהות של יום שמחת תורה, זה אמר לו שאמר שיש בו גדר של יום דין. כמו שנוהגים לומר, כשמוצאים את ספר תורה בשמחת תורה, אומרים קודש ונוירו שמו, כמו ראש השונה ויום כיפור. אבל מעיקרו הוא אומר, זה יום של שמחה. הוא הוסיף ואמר שביום הזה, יש שני עניינים נפרדים, אחד מהשני. אחד מהם זה שמיני עצרת, ואחד שמחת תורה. שמיני עצרת הוא יום טוב מצד עצמו, אבל זה יום דין. שמים של כל תקופת הימים נראים. מצד היותו, שמחת תורה, יום שמחה שנקבע לסיום התורה. כמו ששני העניינים האלו לא קשורים אחד בשני, הרי שמחת תורה כתוב שבעבר, שהיה נהוג לסיים את התורה רק פעם בשלוש שנים, אז היו קוראים את החג רק אחרי שלוש שנים, וכך עצה שהיו שניים, שיום זה היה יום טוב של שמיני עצרת שהוא דין בלבד, שהיו שנים. שזה רק שמיני עצרת, שדין מלבד. אמנם הוא אומר, בליל יום טוב, שמחת תורה, זה עמד השליח ציבור, שבתחילת התפילה ינגן במנגינה של הרם נהירואים, להזכיר את המהות הדין שיש ביום הזה. אחד מזקני המשתתפים בשיעור שלו, רב חיים יוליוס, סיפר שבשנה הראשונה שלו, הרב יושב לכהונה, אחרי פטירת אבא שלו, רב אברום, הרב מאומל, המייסד תפארת בחורים. קרה אסון תוך כדי הקפות, מה קרה? אחד האנשים דחף מישהו אחר, קראו לו אבנר לאותו אחד שדחפו אותו. זה היה במהלך הריקודים הסעורים, הוא קיבל מכה חזקה בראש, הוא התעלף, הוא פנה לבית חולים, תינו אותו לבית חולים, ואחרי כמה זמן הגיע שמשהו נפטר, נהיה אבל גדול, בבית הכנסת, השמחה הופסקה ואיכשהו המשיכו מה שהיו חייבים מתוך עבירת מחיים. אבל לא חלף זמן, והאבל התחלף בתדמת תומך. אבנר המת, הגיע במקום, בורוד ברגלוב. הוא הסביר שהוא שכב, פתאום הגיע אבא של הרב, הוא בעד בי, אמר, למה אתה מפריע לבן שלי בשמחה הראשונה שלו? קום ולך חזרה. וחזרתי לבית הכנסת. קמתי וחזרתי לבית הכנסת. ספרים גם ששאלו את הרבנית בת שבע, היא גם לה היה זכור המעשה את הבת שלה. ושמחת תורה, אתה נהיר את השמחה גם כלפי חוץ. היא נתקדש לשמחת תורה, היום מגיעים, או מתפללים, גם הוותיקים, כולם יושבים ושרים סביב השולחן, עד מערב, אחרי זה הלכו לבית הכנסת ושרה וריקודים. שנים קדומות היו לוקחים את מורן על הכיסא, על הכתפיים. אחד השירים זה היה, והי בשיעור מלך, סצב רוב יחד עם תפארת בחורים. היו גם שרים ניגונים של ראשון, ניגונים של יום טוב. אחרי שהגיעו לבית הכנסת, התפללו מערב בניגון של יום נוראים, ואחרי התחילו בהקפות. הייתה תורס, היו מוכרים לכל ההורים האחיר, והקונים היו מכבדים את הרב יושב. הוא אומר את הפסוקים בנעימה מיוחדת, תוכב את כולם. אחרי זה הקובע מי יקבל הקפה ראשונה, מראשונה, משנייה. איך הוא אמר גם שער הכיבודים, שהגבאים משתאים בו בחלוקה, הוא מתאמן גם את סדר הגדולה בין האנשים. עד גיל 90 מרוקד בכל ההקפות, לפעמים הוא הלקח איזה ספר פרק קטן, מרוקד איתו. אם הוא הלך עם כולם בלי ספר. ההקפות היו בין 5 ל-10 דקות כל הקפה. במשך כל הזמן שהספר תור היה בחוץ, הוא הקפיד הוא הקפיד לו לשבת. והאופן היחיד שפתיר לעצמו לשבת, זה היה כשהוא בעצמך, זה כספר כזה. בין ההקפות, הוא המתיישב, אומר את כל הפסוקים מהבקשות, יכול נראה של אחידה. בשעת ההקפות, כל הזמן רוקד, מרקיד אחרים. השמחה הגדולה הייתה ניכרת גם כלפי חוץ. כשהציבור שר, הוא שר ביחד עם כולם, הוא לא עשה את זה בכל, אבל ראו את המילים על השפתיים שלו. השירים האהובים עליו במיוחד, היו כמובן השירים על התורה, יותר עושים את מימו וכדומה. במהלך ההקפות הוא אמר לכולם לרקוד, לא הניח לעמוד לידו. לקראת סוף ההקפות היו מתקבצים סביבו, שרים, יום עם זה, בסדר. קרה פעם שמישהו התחיל לשיר אחרי אדוננו, מורנו ורבינו, וזה הוא לא הסכים. היו שרים ריש אמס, המסתכל לראות איך כולם קופצים. רציתי להראות שהוא מתייחס ושייך להקפות גם כשבפועל הוא לא רק עד. שעד דרוך וערני כל הזמן. אחד השנים, תוך כדי הרקודים, היה צריך לצאת, אז הוא קם מהסבותר שהיה אצלו, אחרי הלכת, ואז הוא נעמד, בלי להגיד כלום. עד שאחרי כמה שניות אמר לי שאני אקח את הספר, אחד מהבנים הסביר לי, שיש כזה מנהג בשם רב חיים בריסקר. שמי שמחזיק ספר תורה, לא ייתן פה למי שאחר, אלא כל רוצה, יבוא ויקח. היו שנים שעה רוקד, זה מזיע מרוב מעמד. שעה יוצא, ככה מספר הנכד שהוא בעצמה היה נהיה חולה, במשך שבוע שלם האוויר הקר. סיפרתי לו את זה, אז הוא אמר לי, כל שנה אתה נהיה חולה, השנה תהיה בריא. חדש שבאותו שנה היה בחוץ קור חורפי, אפילו גשם ירד. אז הוא אומר, חשבתי, איך אני אצא החוצה בכזה קור. אז הוא שם לב אליי, אז הוא אמר לי, תשב לי, תייבש, כשאחרי שזה כל דבר מספיק, אתה יכול לקום, והוא מסתבר שהוא לא חלה אף פעם בתקופה, את השנה הזאת. במהלך השנים התחילו להצטרף צעירים למניין, ההקפות התחילו להתארך, במקום 5-10 דקות, היו עובדים 20 דקות, חצי שעה. הרבה שבאף פעם לא הסכים לקצר את ההקפות, אפילו הוא שעה חלש. כשהיו שואלים כזה מפרוע לו, היה אמר, לא, תמשיכו ככה. השנה האחרונה לחייו הלך הביתה באמצע, אבל עד לשנה הזאת לא הסכים להפסיק אף הקפה בגלל החולשה שלו. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם לקט מרתק של עובדות, זה דברים מתוך קובץ גילונות ותוך כתבי הגריש. אנחנו ממשיכים עם לקט מרתק של עובדות מגדלי ישראל על ההקפות בשמחה סטוירה. זה הובא במאמר של הרב יוסף מאיר, רב וסר תורני לפני כמה שנים. הישמח ישראל מאלכסנדר, ראה פעם אחד ששמח מאוד בשמחה תורה. שאת תנועות משונות וריכובים, אני רואה שיצא מדעתו חזה שלו. אותו אדם היה חסוך בנים לה עלינו. אמר לה ישמח ישראל שמיכל בת שאול, בשביל שחקה זה שדוד המלך ביזה את מלכות תורה קיבלה עונש ולא היה לו גולד, עד יום אותם. מכיוון שמיד אותו במרובו, אז אמר לי מי שמבזה את מלכות התורה, אז ראו שיהיה לו ישועה ויתקה לבנים, ובאמת התקיימו דבריו ובאותו שנה נפקד אותו אחד. המנחה סלוזור, ממונקאץ', הרקוד שאחרי הקפה שישית, המעריך יותר מכל שאר הקפות, ידען שירה לסתר, שראו את כרחוב פעם והקפה שישית, שהיה רוקד בתמונת שם שין דלת יוד, קודם הלך ברקידה באורך בית המרש לצד הרום, אחרי זה בא לחסון לצד ימין, אחרי זה בא לחסון ברקידה לצד שמאל, ואחר כך באמצע בתוך האיגור, וזה נגמר השין. זה הרוקד לאורך דרום במצח, למערב, ומתחר ידי זה העיגול, שהיו רוקדים סביבו, שני צידי המסמדרש, כמו מזרחית דרומית, בזה נגמר הדלת. החזרה היה רוקד, בדרך הלכו עד חצי גול באורך דרום, שזה היה כתמונת יוד. וככה בכל רקידה ורקידה ידון של מלא, שהיה בכוונה בדיוק. השמחה סטרץ, אחרי כלי צחוק, היה רוקד את כלות הנפש, קופץ בכל הקפה קפיצה אחת מאמצע בסמדרש עד לארון קודש. תיאר את זה אחד מחשבי החסידים שאומר, ראיתי אין ספור פעמים ועדיין אני עומד ומתמם, האם ראיתי? אולי אני עוזב בעקיף. אמנם זכיתי להכיר פני מלאך השם צוג. השפחיים, מצד זה צל, בעיצומם של ימי הזעם הנורא ואסתר פוני, ימי לחנת העולם השנייה, יום שמח הסתר בערב, אחרי שהגוף שלו ניתן למכים כדי חב למורטים, אחרי שהוא קח, מכות נמרצות ונוראות, הגוף שלו שתה דם, סבל איסורים נוראים, עד שבדרך הטבע אין ביכולת אדם לעמוד על הרגליים. הוא ביקש מהסובבים שיעמיד אותו על הרגליים, שהוא נשען על יצקי איזה עץ שהיה סמוך לו, שלף מהכיס, בדפים של משניות שלקח איתו בשניה והסתיר אותם. הניח את זה על הגזע שישמש מעין בימה של אסו בפרם, כך הוא הסתובב סביבו שבע הקפות במסירות נפש לקיים, לקיים את מנהג ישראל להקיף שבע הקפות. פעם בזמן ההקפה השישית בהקפות במצא יום כזה, אלא תדסאונד הצל, שעורך בזה כדרכו בקודש לרקוד עם הסבר תוירי בתוך העיגול, אומר, והנה תוך כדי הריקודים הוא עצר פתאום, אפילו שהיה דרכו להפסיק כמה פעמים באמצע הריקודים, אבל הפעם נמשך יותר מהרגיל, במשך יותר מ-10 דקות, הוא עמד ככה עטוף וטלית, סבר תוירי לידיים, שכה הרבה זמן, דבוק במחשבות, לא המשך בריקודים, עד שפתאום, יצא כגיבור, רץ כפרי לרקוד, ומחד גילה על אחד המקורים את הסיבה של מה היה אתו. סופר לו שכיוון שהוא סובל ממעיים, כאבי מעיים, פתאום הריקודים התעוררו לו הכאבים, לא יכל להמשיך רוב האיסורים, חשב להפסיק לגמרי, לבקש רופא, שתן התרופה על התרגעה, האיסורים עצומים. אבל מיד הוא אמר, אם אני אפסיק, אכנס לחדר, הכבאים יביא לו רופא, יטפל לי בתרופות של נתוחה, זה שלי אני צריך להיכנס לבית חולים, להיות שם. בבננתי אומר, הרי כל התרופות לא מעילות בלי רצון השם. הוא סיבת כל הסיבות, עילת כל העילות, כל הרופאים והתרופות. הם רק סיבת שהשתלשלו מעט מסבב כל הסיבות. אז מה להשתלשלו את כל הסיבות? אני אפנה ישר למקור הראשון, השם יסבוך ויתחנן. ככה עשיתי. שפכתי שיח, בתפילות ותחנונים. השם קיבלתי תפילה בקשה ומיד הרגשתי שיפור עצום. ככה החלתי להמשיך את ההקפות בלי שהיה לי שום מחוש. ואנחנו ממשיכים עם עניין הדיומה, הלכות ומנהגים לשנה רבי שמחת תורה, מעט הרבי צורגה כפוק שליטה. נוהגים להיות ערים בלילה לשנה רבי שהוא ליל גמר חכים, כמו שאומר, רבי שנבור מובא בעוד מקומות, שזו קבלה. יש נוהגים לקרוא ספר דבורים, משנתר, יש קוראים אותו בציבור, מתוך ספר תורה בלי ברכות, נגיע הדרת, מובא שהוא קרא בחוקה שלו, והוא אומר שנראה לו שזה זכר למצטקל. לכן כבר זה הראשון, אחים רשאיות לומר את התיקון, שיש בו חותם הדין, גם לא שבו יחיים. הנוהגים לומר תהילים בלשן הרבי מצריך כאלה שמתחילים את זה אחרי חצות הלילה, אפילו שמודים לקרוא לפני קודם החצות, בשביל ימי הרחמים והסליחות. המקדימים נזהרים להתחיל לכל קודם רק אחרי זריחת תורה לבונו. סיימו לאכול בסוכה ביום השן הרבי, מכל מקום לא סותרים אותה, שכל היום מת לאכילה ושינה. אחרי זמן מנחקתן הם מוצאים את הקנים והשולחה שצריכים ליום טוב בבית מהסוכה, יתר נפרדים בתאימה, בישיבה, ומתאירות של תוסס דברים. הנה כחדים אנשי מייסה שיוצאים מהסוכה ומנשקים אותה ויוצאים בהליכה אחורה. אלה שרוצים לישון או לאכול בסוכה בשמינת עצרת, לחוסר מקום או כל סיבה אחרת, אז צריכים להסיר במקום אחד סכך 4 על 4 טפחים, 32-32 סנטימטר. אבל יושב אמר שדי להניח סוכה כדירה גדולה במקום בולט, שעל די זה ניכר שאין האכילה שאין עליה מצווה. כתב בספר מנוער הסמיו, שמעתי שיש בערבה של השנה רבי סגולה, שמירה למתכוון בה בסגנת דרכים, כפי כושר מועסיו וטוב כוונתו. לכן יש כאלה שלוקחים למכונית שלהם עלי ערבה, כרגע מובא, יש כתב אגרח פלאג'י, מועד לכל חי. מועד לכל חי. שיש בערבות סגולה להינצל מליסטים, ניסה אצלו במילום הערבות, הנחן את ביתו, מקום שידו לגברו, אחד מנחות. ושעת הסכנה יחשוב בהם וינצל מכל רב. שמיני עצר שמחה ספרה. נכנים לרשום על אילוי נשמת הנפטרים, אז מזכירים את הנשמות. ושלא יש לי תדליק לפני כניסת החג, יעביר רש, הדליקו אותו קרוב למקום האכילה. אם נזכור רק ביום, הדליקו את הכנסת, שלא מעבירים יש להדלקה ביום, תאולי רק לצורך מאור חימום ובשול. זאת אשכנז והנהוגות כדי נשחיים וברכות שכינם בהדלקת הנר. לא צפרד, לדעת הרב עובדיה יוסף יותר עדיף שתיתן להם ברכת שחיינו שבקידוש. בנוסח תפילה שמיני עצרת, וגם בקידוש אומר ותיתן לנו את יום השמיני עצרת, חג העצרת, מי שטעה ואמר את חג הסוכות. מחלוקת אם הוא יצא. טוב שישמע את הקידוש עוד פעם מישהו אחר. מי שטעה ואמר כבר בלילה משהו אחמוד בגשם לא חוזר. ספר פסול דינו בשבת יום תתקדמו כי נחמת חסום כיס, כי הרסו לקרום בתוכו והוא עומד לתיקון. בכל מקום בשמחתו ונהגו להקיף את הספר גם בספרי תורה פסולים ואין חשש בדבר. בגלל שבא בזמן ההקפות כתב משנה ברורה, ודע, שבשעה שנושאים הספר חייבים לעמוד עד שיהיה להם הספר מעיניו, עד שיגיע למקומו, או אפילו שמחה, לסמוך או להישען אסור. שעומדים מהפסוק ועבור מעקב לפני ויעמדו. כל מקום יש מלמדים את זכות על יושבים אחמת היסוד החולשה בזמן ההקפות. אחמת העמדה זה מעדים בתחילת כל ההקפה. ולאחרי זה, כאילו הספר נמצא במקומות שכבר רוקדים איתם. עוד לימוד זכות, שעובדים אנשים לפי הספר, תמודים זה לזה פחות מגיעים את פוחם, אז הם נחשבים את זה כמחצה שחצתש. הכתב הרב נגר, מרשבס. ספרים פה שבית הכנסת אבסור בירושלים, שנתקינו את הספסלים לישיבה, הוסיפו בעלות נוספת, בשתשבות הצוללים בכל ספסל, עוד קרש לאורך הספסל בין הרגליים, כדי שיהיה לובוד. מאחר כל ספסל כרשות אחרת. אז עם אלה, המעוניים יושב לכתחילה, יכולים לשבת מאחר הספסל הראשון בשמחתרה. גם כל השנה כשעומד מאחוריהם המתפלל 18. אמנם החזניש, הסטייפלר הקפידו לא לשבת אלא כשספר תורה היה בידיהם. שנזן אמר פעם שמחת תורה במתק לשנו. אילו פנים היה לזה שכל זקנת עמיד חום יהיו חוץ לבית הכנסת ורק הצעירים מקדמים את הערב. וכן חובה ללמד זכות. לכן כל שיש לו כוח ברגליים לא יישב אלא יתקדם לבית הכנסת. כדי לשבת. בתפילת מוסף למין הגש כאן לפני תפילת לחש שומרים תפילת הגשם, אחרי חזרת השעת פועלים לחש והספרת השבח מורה בגשם. נהג נוסח ספרה להגיד תפילת גשם בחזרת השעת. אלה שמתפעלים ביחידות, אז הם לא יקדימו להגיד מה שבח מורה בגשם לפני שמתפעלים מוסף בית הכנסת שבמקומם. מי שיודע בבודות שכבר הכריזו, אפילו שהוא לא שמע, זה יכול להזכיר, ואם הוא לא יודע, אז זה תראה במנחה. שאלת הגשמים ברוך עלינו וסדר למודר זה מיום זין במחש. אנחנו ממשיכים עם נושים, עם נוגל ונוסיס, וזה זה תוירו. תרגו נסד על רבנקל גלינסקי, הכיס שלו, רב זין מן הסטולין, טבע מאורות במשך שנים ארוכות בסיביר הקפואה, קור גשמי, קור רוחני, בכל כוחו הוא שמר על היהדות. עולה שם באזור שלו יחיד בודד, בלי מניין, בחול, בשבת, במועד. השם עזר, הוא נחלט במקבוך, הוא הגיע אלינו מגדל על קבב, שמח להיות בין יהודים, שמח להיות בין שומרי תורה ומצוות. שעד בוקר מצפור, הלכת איתו להתפלל, תפילה במניין ברוב עם. העיניים שלו נוצצו. הסברתי לו שיש בלדרמן מניין בסיקין. כשמתפעלים מתרגל במקדי בית הכנסת בית שני, תוך כדי מתחילים להתפעל למעלה, המניין הראשון מסתיים, מתחילים עוד מניין. לא סבא מי לשמוע. תפילה הסתיימה, באתי לחזור הביתה, ביקש רשות להישאר עוד, ותחבות הוא כבר יגיע. יודע את הדרך. טוב. בינתיים אני אקדש, אלמד קצת, ברוך השם, תראות אני דברכת. אני מציג עם הדף, שניים, שלוש. רב זל מנינינו, אני דואג. אחרות הכל הוא זר, הוא מדבר על הקבב, אולי בית הדרך. תגיד איך אני אמצא אותו. טוב, קודם כל אני הולך לבית הכנסת, אני אשאל שם, אולי ראו לאיפה הוא הולך. אני מגיע, אמרים לי בטח, הוא למעלה. אני עולה. שמע לי שאני אחכה. מה יש, מה קרה? עשיתי 20 דקות. ורק אז הוא קם ובא איתי. מה אתה עושה כאן? שאלתי אותו. הוא אומר לי, אתם כמו עכבר ששוכב על רמת ביניהם, והמזרון לא נוח, לא מבין איזה אוצר יש מתחת. שעה ארוכה מספר לי, שהוא מדלג ממניין למניין, הקביים, עוד אומין, עוד אומין נשמרה בו, עוד גדוש, איזה אוצרות. מתקים להיות פה עוד ועוד, הוא שנים היה מנותק, מורב, כזה, כזה שפע. איך אפשר להתנתק? אני מספר, אמר רבן קהל גלינסקי, נזכרתי מה שהם רבי אלופיאן, שהיה אומר בשם הסבא מקלם, שהעולם הזה נברא עם תכלית מרכזית אחת ויחידה. כל השבור הוא בו, אלא מוהים, וברו אלא לכבוד בי. את הפסות בישיור, כל הניקרו בשמי, לכבוד יברו אותי יצר צפסיסים. לכן הוא אומר, כדאי לו לברוא את העולם כולו, להחזיק, להחיות אותו 6,000 שנה, ושבמהלך כל ימות העולם, יהיה ולו אדם אחד, שפעם אחת בחיים הוא יגיד ברוך הוא ברוך שמיים. כבר יקרה עם מטרת בריאת העולם, הופק לו ממנו כבוד שמיים. ממשיך רבי אלה ואמר, אלף ברוך הוא ברוך שמיים, אינם אומין אחת. ואלף אמינים לא שקולים לאומין נשמרה בו אחד. והוא סיים, ואלף אומין נשמרה בו, אינם מילה אחת שאתה מותר. לא בכדי דקנו חזר לשמח בשמחה תורה, עם קריאת חמישה חומשותר. הוא מספר שהוא נתקל במחורים קודרים מיואשים, לא מבינים את השיעוף של הראשים, לא יודעים את הסוגיה ברורה, שביתים בקינה למוכשרים והמצליחים. מה היא אומר? כמו אותם עכברים שרובצים על דינרי זהב, יש לכם מושג בערך שהיא מילה בתורה? מתחילים בראשית, כמה יודעים בעולם יודעים לקרוא באותיות רש"י, כמה יודעים בעולם יודעים מה כתוב בחומש. כמה יודעים בעולם קוראים מדי שנה בשנה חמישה חומשותר, שני יגרו חצר גם. שורים את הקריאה ואת הכנסת בציבור. כמה בתחוג מורה יודעים מה זה במציע. תנו לנו נרקוד לסיים חמישה חומשותר, כל השאר, כל דרגה ודרגה, זה עולם מלא. ספר תורה, אבל שלא נהיה כפוי טובה. שנאמר קודם כל, אשרינו מה טוב חלקנו, מנוע עם גור עלינו. להודות להשם, אנחנו לא בסיביר הקפואה. אחים רבים כוח כפו של המוות, אנחנו בחסדי השם, גם אומן, אומן שמרה בו, ועוד ועוד. ועד כאן הדברים הנפלאים האלה. ואנחנו ממשיכים עם סיפור מרגש, פרסם באוסף גיגנות, מאמר עינינו גל, גילום חדשה מנשות המלאי תורה. ודינו דברים ש... קרה באחד הסמינרים הפחות ידועים, מורה הרצתה על עולם הישיבות. שר הדברים הזכירה את ישיבת תמיר. אז קמה תלמידה אחת ושאלה, האם זאת הישיבה שקמת בשכונת בית ישראל? המחנכת אמרה, כן. אחת מאוד התרגשה, היא אמרה, בזכות הישיבה הזאת התהפכתי למה שאני היום. אפשר לחשוב, מה על התלמידה הזאת בישיבת תמיר? אני מכירה את הבת שאין בכל המשפחה שלה עבר אחד לרפואה. למה אנשים שעמלים לפרנסתם מבוקר ועד ליל? הבת כמו קראת המחשבות ופתחה מעצמה בספרה. בוקר אחד שעה 9 היא נסעה עם אמא שלה, עברנו בחוש שמונה נביא ליד כיכר זביל. בדיוק באותה שעה התחילו להגיע בזה אחר זה, שיירת האוטובוס המפורסמת שמגיעים בכל בוקר ערוכים ללימודים. שמה נעצרה, מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש. הרכב שלנו עמד בקו הראשון, צמוד לעבר החצייה. שאלתי לילדים שלי מאופנטת, והסתכלתי בפנים של אותם רווחים שחולקים על פנינו, ראיתי את החדווה, את האושר שנעסוך על פניהם. ראיתי אפילו שני רווחים בעלי מרץ שכבר שקועים בשיחה תלמודית, האגודה שלהם מתנוספת באוויר, עוברים את הכביש בלי לראות כלום. הזרם זה הלך וגבר. ספרתי, היא מספרת שהיא ספרה 30 אוטובוסים, שעוצרים ומורדים. מורדים, היא לא נתנה לאמא שלה לסוף. חלק לא צריך למצוא חניה, פשוט פתחו את הדלת על הכביש ושפכו את התחולה היקרה שלהם, הרווחים בני עלייה שכל השאיפה שלהם להגיע במהירות ללמוד. אמא שלי היקרה התבוננה בי, היטיבה להבין את לבי. לא יכלתי להסתיר את ההתפעלות שלי. אחרי כמה רגעים פנתה אליי ואמרה לי, רוצה לבעל כזה שישב ועמל בתורה? אם את באמת רוצה בכזה דבר, צריכה להחליט כאן עכשיו שאת משתנה. את מקבלת על עצמי חיים של עלייה רוחנית ושתוכלי להיות מתאימה לכזה בעל, שהוא ספר תורה חי. באמת באותו רגע קיבלתי על עצמי. זה הרגע של מהפך, החלטתי שאני עוזב את התשתיות שעניינו אותי עד אותו יום, ובו ברגע התחלתי חיים חדשים. חיים של יראת שמיים וקיום מצוות, וכולי תקווה לזכות בבוא העת להקים את ביתי עם תמיד חכם שיהיה דמו ומעמידי העולם. הסיפור הזה נותן לנו את המבט הנכון לחיי התורה, כל אישה שזכתה לבעל שיושב והוגה בתורה, יש לה יחס אחר לגמרי, כבר לא עוד אישה, כבר לא שורה אלמונית במשרד הפנים, היא מיוחסת יותר, תדע על עצמה אחריות אדירה להחזיק ולגדל תמיד חכם בישראל. כמה נשים יש בעולם שזכו בזכייה הזו, ובעיקר כמה נשים זכו לעמוד בזה לאורך שנים. החלטה של רגע, החלטה של רגע, שנזכה כולנו לדברים טובים. ואנחנו ממשיכים עם ימד הילולה של הצדיק, רב משה יעקב הכהן, רבי קוב זצ"ל, הסנדלר הקדוש בשמחת תורה תשכ"ז, התפרסם בגיליון פניני צדיקים. יותר יהודי אחד, ידיד אב ועובדה, שעלו לארץ, זה היה באותו זמן תקופת הצנע. אנשים קיבלו תלושים, רכשו באמצעות המזון. אבא שלו רכש מסעדה לפרנסתו בשערי בית חולים בלינסון, זה קיוסק שקיים עד היום. אותו קיוסק זה כוח אל הפועלים שעבדו שם באזור. למחרת הגיעה מפקחת ממשרד המסחר והתעשייה, שאלה את אבא שלי, מה אתה עושה כאן? אז הוא אמר לה, קניתי, מה זה מה אני עושה כאן? היא אומרת לו, איך ייתכן שקנית את המקום לשייך למשרד המסחר והתעשייה לחברת פרויל בונה? היא יצאה סגירה. עיניו של אבא שלי חשכו, כל הכסף שהוא חסך ירד לטמיון, הגיע הביתה בעיניים דומות. בחוץ, לפני בהשכנה, גברת חייקין, שהייתה בעלת פרדס, היא פנינה, מה קרה? סיפר לה. שכנה בתמימותה, ישיב, תן לי 5 לירות, אני אשרה את צדיק שלי בתל אביב, ויש את הברכה. בעודף אני אחזיר לך, בעודף מהנסיעות. נתן לה, היא נסעה, אחרי כמה שעות היא חזרה, אמרה שאין מה לדאוג, ככה הצדיק אמר. טוב, זה לא הרגיע, זה לא הרגיע אותו, לא יודע מאיפה תבוא הישועה. אבל למחרת על הבוקר הגיעה אותה מפקחת אליהם הביתה. אמרת לו, כל הלילה אני מחפש אותך להתנצל על העוגמת טבע שגרמתי לך. היא נקבה בשעה המדויקת שזרקה במוחה המחשבה על מה שהיא לא יודע לאבא מפרנסת, משפחתו ואב לילדים רכים. לא זו בלבד, אלא אף נפסק לו פיצוי לקבל בנות יתר של סוכר ארטי ושאר מצרכי מזון שהיה זכה לקבל. בדקו ומצאו שהשעה שבה התהפך הלב של המפקחת הייתה השעה המדויקת שהשכנה הזכירה את הבית של הסנדלר. הסיפור לא נגרם בזה, המקום היה סבול מפריצות. הנזק והפחד היו גדולים. כל בוקר הוא ראה בה מגלה עוד איזה, פה לקחו זה, פה לקחו זה, עוד איזה פריצה. הוא החליט שהוא הולך לבקש את הבן שלו, את הברכה של הסנדלר. כל הרגשתי טוב, עליתי בכתב, את הפרטים, את המכתב תפרתי בחוטים, שלחתי לי עם חבר. הוא הביא את הבקשה. אחרי זה שאלתי את תענו מה אתה הסנדלר, הוא סיפר שהצדיק צריך אותנו לישועה. שאלתי אותו אם הוא ראה את המכתב, הוא אמר לא, עברו כמה חודשים. הזדמן לי לבוא לסנדלר, ותלייתן לראות שהמטבע של ידיים סגולה רעה עם התפירה, הוא משבש בכדף כתיבה מהצד האחורי. שאלתי אותו מה טיבו של המכתב הזה שהוא כותב עליו, אז זה ענה לי בביצחה. הרי כבר הסתדר העניין שכתבת לי, אז מה הטענות שלך? הייתי עמום, הוא אומר, איך ייתכן שיודע מה שכתוב, שאני אומרת שצר סגור? כיצד הוא קרא את מחשבותיי וענה לי בדיוק מה שעלה בליבי. צדיק נסתר, זה עמד עלינו. אנחנו משחרר רבותיי נדפנים בהלוך, אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן טוב למתחת סעיף א'. בית שנבדק מחמץ קדים, ואחרי הבדיקה, נמצא בו חמץ, לא צריך לבדוק אותו שוב. כמו כן, אם אדם מבוגר נכנס לבית שיש בו חמץ ועד היום ודאות שהוא הוציא, לא צריך לבדוק, כי אדם מבוגר דרכו לאכול את החמץ, הוא לא יחזור למקום. לא סביר שהוא יחביא אותו. זה דבר, ואפילו אם הוא גוי. אבל אם ילד נכנס, זה כבר צריך לבדוק. אם אחרי שהילד נכנס עם החמץ, נמצאו פירורים, אז כיוון שדרכו של ילד לאכול, אז אנחנו מניחים, לאכול את מה שיש לו בידיים, אנחנו מניחים שזה הפעורים שנותרו לו אחרי שהוא אכל. אני צריך לבדוק את החדר עוד פעם. אבל אין להקל בזה לק שהוא כבר ביטל את כל החמץ שבור שלו. אפשר לעשות את הבדיקה רק מדרבונו. אפשר לסמוך, ואפשר להקל לסמוך ההנחה הזאת. אבל אם הוא לא ביטל את החמץ לפני פסח, הוא אומר שחובה לעשות את זה. ואלה נכנס אחרי תחילת זמן איסור חמץ בערב פסח, כל שכן זה צריך עצמו, שאז כבר אי אפשר לבטל. אז אין לו תקנה לגור בפועל. אז מילא צריך לחזור ולבדוק את החדר. כי באופן כזה, חובת הבדיקה היא מדאורייתא, אי אפשר להקל לסמוך ההנחה. גם אם קשב לא ביטל את החמץ לרשותו, אם הוא מצא בחדר את כל החמץ שהילד הכניס, דהיינו שהוא מזהה שמדבר בחמץ שהילד הכניס, ובמלוא הכמות שהוא הכניס, בין אם הוא מצא את זה בשלמותו, בין זה מפורר, הוא לא צריך לבדוק את כל החדר. זה דבר אם מדבר בילד שהגיע לגיל חינוך, הוא אומר שהוא לא השאיר את החמץ בחדר, אז הוא נאמן, לא צריך לבדוק את החדר עוד פעם, כי בגיל כזה הוא נאמן להגיד שהוא בדק. אם כי להתחיל עדיף לא לסמוך על הבדיקה של ילד דמד, לא צריך לזה חדר עוד, אבל כל שכן שהילד נאמן, אמר שהוא לא השאיר חמץ בחדר. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום, ובשלוחה אחד נוכל לשמוע את השיעור בניין דפיים בהלוכה מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו, נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. מי שזוכר בית לפסח אחרי כניסה פלד ילד בניסן, בזמן שהמזכיר היה עשוי להסתיק לבדוק אותו, הוא צריך לברר עם הבית נזדק, אם הוא לא יכול לברר את זה, שיבטל ומספיק בביטול שלו. מי שזוכר בית לפסח ובזמן שהוא שכר את הבית המזכיר אמר לו שזה בדוק, אז יתברר שזה לא נכון. איזה מקחתו והסחירות נותרת בעינה. במקרה שהסוחר נאלץ לשלם כסף על הבדיקה, לחלקו הפוסקים, היום המזכיר צריך לשלם לסוחר את ההוצאות, ולהלוך הוא לא חייב לשלם, כמו שיש באפשרותו, דון קימלי, כדעה שלא צריך לשלם. נפליג מהם אחורה, אני זכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, אחד ששואל חפץ מחברו לשבת. התחום של החפץ נקבע על פי תחומו של השואל, ולא על פי תחומו של המשיל. אישה שבשלה ביום טוב וגילתה שחסר לה מצרך כלשהו להשלמת התבשיל ולבטה אותו משכנתה. אז יודעים ככה, אם מדובר מצרך משמעותי להשלים את התבשיל, שמן או כל איזה תבלין עיקרי אחר, אז התחום של התבשיל נקבע על פי התחום של השכנה, דהיינו שמותר לטפל רק לשטח הקלות בתחום של שתיהן. גם זה אבל אם גם המצב הזה מהווה מיעוט בתרבות של התבשיל, הוא לא בטל ברוב, כי לא שיש לו מתירים. דהיינו שאיסורו עתיד להיות מותר לאחר זמן, ובנדודיים אם תשבת ולך, הוא לא בטל ברוב. אבל אם מדובר מצב שהוא לא משמעותי והוא רק תוספת, אז התחום נקבע על פי תחום של בעלת התבשיל. דף האמת תלמוד בבלי, כמה מלווים, סליחה, היו לכהן הגדול בשעת העבודה? מה? מקדש, לקח ועוד נושאים מעניינים, נלמד היום, נעשה חתומי דף חמד ג' ולקראת סיום החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי, מה יעשה אדם שרואה יהודי מבוגר ומסתפק, מה גילו, אם הוא בן 70 צריך לקום עם פנה מסתפק. גם לזה נגיע היום בעקיפין. בספרים שנלמד היום, אנחנו לומדים על אסים מוספים שלפעמים אסים מסתפר ושנור לעבור עליהם. מי שדבר ישנו ברכי זה בית המדרש או בית הכנסת, עובר אומר חפץ חיים גמצא שנקדוש את עירו. גם ללמדי תורה בקביעות ובית המדרש לא הותר ללכות ולשתות, ובזמנים נהגו להקל. גם לדבר דברי כל הנצרכים, להקל קצת. מובא ברור מוסף משעתם של יתר שלא ידחים מלימודם, כמו שאיתור אכילה ושתייה. אבל שחוק, איתור לשיחו בטלה זה לא איתור. ואם כן כתב חפץ חיים על אחת כמה וכמה דבר ישנו ברכילות, שבזה הוא מראה שהוא לא מאמין. לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ישר שכנתו בבית הזה, השם הרחם. זה נקרא שהוא מעז פניו אפילו בבית המלך לדבר שלא כרצון המלך. ובהגעה מוזים הרצחם שזה חמור שבעתיים, שזה נעשה על ידי אנשים חשובים. חילול השם ברבים, חמור יותר מוסתם חילול השם. על מה שיכול לקרות מההתנהגות של אדם חשוב, יכול להיגרם חומרה של חילול השם, אז הוא מספר הבן שלו, הבלייב, שבזיתנותו, של החבוצ חיים, כאילו שהיה קשה לו ללמוד, על החולשה, אבל כשהניחו חומש פתוח שלא יגרם כאילו לשם, כנסת למישהו ויראה שהוא יושב בטל. עניין העזר של מקדש עם תורה הוא מובא בביאור מוסף עם דעת הגר של יושב, שמי שלא נזהר בין קומץ מדרש זה רק לכלוכים, הוא גם עובר על העסקי הזה. איזה לכאורה משורי הפסולת ומרים אותה, מקיים את עצמו המקדש. ואם הוא לא מרים, כתב הגרח כנסקי שזה שר גם קצת לעסק של מור המקדש. עכשיו אנחנו מגיעים למה שהתחלנו בהתחלה, לנושא עצמו, אם הוא ספר על זקן, אפילו המאורת, הוא מגנה אותו בשנה, הוא עובר על ועדרת את מזוקן. והגיל של זקן אינם חיב ועדרתו, אז דביר מוסף הוא מובא בשנה פסקים, זהו מבין 70, יש דוד שגרם בגיל 60. אבל כשאני מדבר לשנורי, אז מדחוכם אפילו לא זקן, הוא מגנה אותו בפניו, עובר על זה, מלבד אבון החמור שבזו תמיד החכון. דביר מוסף הוא מביאים את הנידון של כימה, אם הוא לא יודע, אין צריך להחליט מספק, כי בין כמה הוא לא יודע. אז בשופט המסחיים כתב, וכך גם דעת הגר של יושי והגר שבוזנר, שלהחמיר בזה. אמנם הגאון רבי אברהם גינכובסקי הביא בשם החזנית שלא צריך להחליט מספק, כי רוב אינם זקנים. הולכים אחרי חזוק כדי מיקור. ככה גם כתב הגר שטיינמן, בשם החזנית שלגבי ספק תמיד חוכם, שלא צריך להחמיר, לקום פונה בספק, בגלל שרוב אינם תמיד חכם, וכך כתב גם הגר שטיינמן. ולשים רבותי התחזקות ימית. כתבו הראשונים שכל הזהיר בשמחתה של תורה ביום הזה בטוח שלא תיפסק התורה מזרוע. אנחנו כותבים הרי אגזי בשלמי חגיגה. ובאגזן רבי חלפקובי שהיה מצייר איך הייתה נראית ההקפה הראשונה בשמחת תורה של החזון איש. הריקודו היה אומר בכל הכוחות ממש. שם מגיע עד לקלות הכוחות, לגנרה הקפה הראשונה והיו גוררים אותו לשחקה. שתדל רבותיי להרבות בשמחה של מצווה בתורה הקדושה, נשמח בזכות העצומה שנפלה בחלקנו בלימוד התורה, ונזכה לכל השפע האמור. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, חג שמח, מרבים בשמחה וכל טוב שלום.